טוב, אז אנחנו בשעה טובה ומוצלחת ממשיכים להתחיל את ספר התניא, ואנחנו אוחזים כרגע בהקדמת המלקט. וכפי שכבר ראינו ודיברנו אולי, אדמו"ר הזקן בוחר להציג את העבודה הגדולה שהוא עשה בספר התניא, וגדולה כפי שכבר הזכרנו ש-20 שנה הוא עבד על הספר הזה. רק לצורך השוואה, את ספר השולחן ערוך שלו, שבזכותו הוא נקרא הרב, לפחות אצל הפוילישרס, אז השולחן ערוך הרב נכתב בערך תוך שנתיים. הוא סיים אותו כשהוא היה פחות מגיל 20.
שולחן ערוך?
שולחן ערוך הרב. פחות מגיל 20. פחות מגיל 20 הוא היה כשהוא סיים את כל החלקים, לכן אני נוקט מרווח ביטחון. הרוב היה כתוב כשהוא כבר היה בן 18, חלקים יותר מאוחר, זה שולחן ערוך הרב. את התניא הוא השלים כשהוא היה כבן 60, והוא עבד על זה 20 שנה. כשהוא בעצמו סיפר שהיו פעמים שהוא ישב שבועיים כדי לחשוב האם לכתוב מילה מסוימת עם וו החיבור או בלי וו החיבור. ועל כל פעם שהוא כתב כזה וו החיבור ועל כל מילה שהוא כתב, הוא העביר במחשבה את כל ספר התניא עד הנקודה שבה הוא עומד כרגע, כדי לראות איך זה משתלב בכל המהלך. אז עבודה גדולה יש בספר התניא, מושקעת נקרא לזה בספר התניא, ועם כל זה בוחר אדמו"ר הזקן להגדיר את העבודה הזאת שלו בתור ליקוט. והוא לא כותב הקדמת המחבר, הוא כותב הקדמת המלקט. הקדמת המלקט, אדמו"ר הזקן המלקט של ספר התניא. ספר התניא הוא ליקוטי אמרים, אדמו"ר הזקן מלקט את זה מכל מיני מקורות, ו... כדי שאנחנו נוכל להיכנס ברגל ימין ללימוד של ספר התניא, הוא כותב לנו הקדמה. וההקדמה כתובה בשפה מעניינת מאוד, בסגנון שנקרא מליצה. הסגנון הזה בעצם בנוי על הרעיון שבמקום להשתמש במילים באופן נקרא לזה חופשי, אז הוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד תוך כדי שהוא משתמש, אבני הבניין של החיבור זה לא מילים סתם מהמילון, אלא קטעי פסוקים ושברי מאמרי חז"ל שאותם הוא מלקט ומשתמש בהם, לפעמים תוך שינוי קל של המשמעות המקורית, ובעצם אומר איתם את מה שהוא רוצה לומר. אז השירות המופלאה של הקדמת המלקט הזה יכולה בעצם רק לבוא לידי הכרה אמיתית אצל מישהו שפשוט יישב עם מפתח, עם קונקורדנציה, עם מחשב, ופשוט יגלה את המקור של כל מילה שכתובה כאן. לא חושב שמישהו עשה עד כה את העבודה הזאת. חלק מהמאמרים והפסוקים זה דברים שאתם בוודאי שכולנו מכירים, אבל הסך הכל הוא מעניין מאוד, הצורה מעניינת, קצת מכביד על הקריאה החופשית נקרא לזה, אבל כן, רובו של התניא לא כתוב כך, אז לא לפחד. הוא כותב כך, הקדמת המלקט והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו, ישמרם צורם ויגלם, צורנו ויגלם. עליכם אישים אקרא, שימו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע עליכם אלוקים, למי גדול ועד קטון, כל אנש די מדינתנו וסמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם, נצח סלע ועד, אמן כן יהי רצון. פותח בברכה. והוא מתחיל ישר עם סוג של בעיה. דבר ידוע, אומר אדמו"ר הזקן, תכף נראה את זה בלשונו, דבר ידוע שאצלנו בפרט כנראה החסידים, אנש, מקובל לומר ש... וזה, אם תרצו, אפשר להגיד שזה מהמאפיינים של תורת החסידות, שצריך רב, צריך רב שידריך אותנו. לא מספיק ספר. אדמור הזקן הולך לחשוף בפנינו כמה וכמה בעיות שישנן במי שמקבל את ההדרכה שלו בעבודת השם מספרים. נו, זה לא מהווה לכאורה פתיח מתאים לספר, נכון? בסוף, חלק השני של ההקדמה יסביר באמת אדמור הזקן למה בכל זאת, למרות הכל, החצי הראשון של הקדמת המלקט באמת מדבר על העניין הזה של מדוע צריכים מדריך חי, רבה, מורה, שילמד אותך וידריך אותך ויכוון אותך בעבודת השם. החלק הבא יסביר לנו מדוע בכל זאת החליט אדמור הזקן לכתוב ספר. הוא אומר כך, הנה מודעת זאת, כי מרגילה בפומדאין שבכל אנש, זה דבר ידוע ורגיל בפיהם של אנש, לאמור, כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. יש הבדל בין מי שבא לרב שלו, למשפיע שלו, לרבה שלו, שומע ממנו דברי מוסר. עכשיו, כאן המקום להסביר שהמוסר שאדמור הזקן מדבר עליו כאן, לא קשור למה שרגילים בעולם לקרוא תנועת המוסר. או מוסר זה דבר חשוב מאוד. מוסר זו, אם אנחנו נסתכל על ההגדרה היבשה, ההגדרה של המילה, מה המשמעות של העניין, מה זה נקרא מוסר? ואוהבו שיחרו מוסר, שמע בני מוסר אביך, מוסר זה בעצם כשאדם נותן לחברו הדרכה והוראה, בפרט בעניינים שקשורים בעבודת השם, אז באמת זה נקרא שהוא מטיף לו מוסר, הוא מכוון את דרכיו, הוא מדריך אותו בעבודת השם. זה נקרא מוסר. זה ודאי לא מדובר כאן על מה שנקרא תנועת המוסר, שחרתה על דגלה את החיפוש המחופש והדקדוק על כל החסרונות של האדם, לחפש את האדם, את נפשו של האדם עם מיקרוסקופ, עם מסננת ועם כל מיני אמצעים אחרים, ולמצוא את כל ולחשוף את כל החסרונות שלו במטרה, בוודאי במטרה טובה, לחשוף אותם כדי לגלות אותם, והרי ידיעת המחלה היא חצי מהתרופה. ספר התניא שונה, בוודאי שחסידות עוזרת לאדם להכיר גם את החסרונות שלו, בלי שום ספק. אבל הדרך שבה היא עושה את זה היא דרך שונה לגמרי. מכל מקום, הדברי מוסר שהוא הולך לדבר עליהם כאן, באופן כללי מדובר על הדרכה בעבודת השם. והוא אומר שאנש רגילים לומר שאינה דומה שמיעה דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. מדוע? שהקורא, אם אדם קורא דברי מוסר בספר, הקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. הרי מי מחפש הדרכה בעבודת השם? מי שזקוק לה, דיינו מי שעדיין לא מצא את הדרך הנכונה בעבודת השם. זאת אומרת שהוא עדיין כרגע הולך בדרך שהיא אינה דרך טובה. והרי יש כלל כזה שדרך איש ישר בעיניו. זאת אומרת, אדם מטבע הדברים, אדם קרוב אל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, וכל הנגעים רואה חוץ מנגעי עצמו, ועל כל פשעים תכסה אהבה. ואם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמדובר על אדם שעדיין לא קיבל את ההדרכה המספיקה בעבודת השם, הרי שגם אם יהיה כתוב בספר את הדברים הנכונים והטובים בשבילו, לאו דווקא שבמצבו הנוכחי הוא מסוגל בכלל להיעזר בהם. ולכן הוא ממשיך ואומר, ואם שכלו ודעתו מבולבלים, אחרי שהוא אמר כבר את הבאשר הוא שם, הבאשר הוא שם הזה מדבר על יהודי שבאמת נמצא במקום לא טוב בעבודת השם שלו. ועוד יותר מזה, ואם שכלו ודעתו מבולבלים, ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים. ואנחנו מדברים בהנחה שהוא מוצא את הספרים הטובים והנכונים, וודאי שגנוז בהם אור, ואיכן גנזו, אומרים חז"ל בתורה, האור הגדול גנוז, ודאי שגנוז בתורה, ועכשיו נשאלת השאלה, מי יכול לחשוף את האור הזה? היו צדיקים גדולים, היו פותחים ספר הזוהר, ורואים שם את כל מה שקורה בכל העולם כולו. האם אנחנו מסוגלים לזה? האם אותו אדם ששכלו ודעתו מבולבלים, ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, יכול לראות את זה? בקושי. אף כי מתוק האור לעיניים, הוא מרפא לנפש. אז זה היסוד. ועכשיו הוא מוסיף על היסוד הזה, ובר מן דין, וחוץ מזה. הנה ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי. ישנם ספרי מוסר כאלה, ולהם הוא כבר לא קורא ספרי מוסר, הוא קורא להם ספרי יראה, כדי להדגיש שעיקר הקו שבו הם עוסקים בעבודת השם, זה הקו הזה של סור מרע, הקו הזה של יראת השם ולא של אהבת השם. לא כמו למשל ספר הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו ענן בחביבות התל ימילתא, למרות שיש הרבה דברי מוסר בספר הזוהר, ואנחנו יודעים שאצל תלמידי אדמור הזקן, כשהוא הקים את אותם חדרים מפורסמים שלו, אז אחד הספרים שאותם אלה שרצו להיות תלמידים בחדרים של אדמור הזקן, אחד הספרים שהם היו צריכים לדעת בעל פה, זה ספר שנקרא ראשית חוכמה, שספר ראשית חוכמה הוא ליקוט של כל דברי המוסר שנכתבו בספר הזוהר, כשהם מלוקטים וערוכים בצורה של שערים, באופן כזה שכל אחד יכול למצוא את העניין, אבל המחבר שלו מעיד על הספר, רבי אליהו דוידא, שהוא היה תלמידו של הרמ"ק, הוא מעיד שהוא ראה כל מיני אנשים שאין תוכם כברם, ואנשים שעדיין מלוכלכים בחטאים, ועדיין נמצאים במצב לא טוב, בעבודת השם שלהם, והם באים עכשיו להתענג על האור כי טוב שיש בתורתו של רבו, של הרמ"ק, של רבי משה קורדובירו. וכמו אולי המשל קצת גס, אבל כשלפני שהולכים לאכול סעודה, אז כתוב בשולחן ערוך שאדם צריך לבדוק את עצמו כדי שיראה שיקיים בעצמו ישן מפני חדש תוציאו. אי אפשר לבשל סעודה טובה עם סירים מלוכלכים משאריות של אתמול ושל שלשום. ואי אפשר לאכול סעודה טובה כל זמן שהגוף עדיין מלא פסולת מסעודות קודמות. וכך ודאי וודאי שאי אפשר להכניס לתוך הלב והמוח דברי תורה זקים ומהירים כשהנפש עדיין מלוכלכת באבונות. לכן הוא כתב את הספר שלו ראשית חוכמה, שכאמור אדמור הזקן היה אהד מאוד את הספר הזה, חיבב אותו מאוד. ויש אומרים, ואפילו שמעתי שזה כתוב מפורשות, שכשאדמור הזקן כותב בליקוטי תורה שההכנה לתפילה זה על ידי תבילה במקווה, נתינת צדקה ולימוד מוסרים מספר הזוהר, אז הוא התכוון לספר ראשית חוכמה. הספר ראשית חוכמה הוא ספר מוסר. ספר מוסר, לא ספר מספרי היראה, כי רבי שמעון בר יוחאי מעיד שענן בחביבות התל ימילתא. ועדיין יש דברי מוסר רבים בספר הזוהר, מלוקטים, רק שהם בנויים על פי שכל אנושי. אמנם דברי חז"ל, דברי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו ותלמידיו, אבל הבניין והסדר המסודר הם בנויים על פי סדר. הוא ישב, המחבר, היה חכם גדול, וערך את זה שער היראה ושער האהבה ושער הקדושה ושער כל מיני שערים לפי נושאים. אז אומר הרבי ככה, ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינן שווים לכל נפש, כי אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גם בברכת חכם הרזים, יש ברכה מיוחדת שמברכים אותה כאשר רואים 60 ריבו מישראל, מברכים ברכה מיוחדת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים, שהברכה הזאת מתארת את ההתפעלות שלנו, את השבח הנפלא לבורא עולם, שהוא יודע מחשבתו של כל אחד ואחד, וכאשר אנחנו רואים לפנינו 60 ריבו יהודים, שאין דעתו ומחשבתו של אחד מהם דומה לשני, אז אנחנו מרוב התפעלות על הקדוש ברוך הוא שיודע את דעתם של כולם, מברכים ברוך חכם הרזים. שאין דעותיהם דומות זו לזו. כמו שכתב הרמב"ן ז"ל במלחמות שם, בפירוש הספרי, וביהושע שנאמר בו איש אשר רוח בו, כן, שזו הייתה התפילה של משה רבנו, שכאשר הוא יודע שהוא צריך להעביר את התפקיד של ההנהגה של עם ישראל, למישהו אחר, לתלמידו, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שימנה על עם ישראל איש אשר רוח בו. מה הפירוש איש אשר רוח בו? ודאי שכל אדם חי, יש בו רוח. ולא רק רוח, גם נפש ונשמה וחיה ויחידה. מה זה איש אשר רוח בו? אז מסבירים חז"ל, אומר הספרי, מה זה איש אשר רוח בו שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שעם אחד הם מסתדרים ועם השני הם לא מסתדרים. את זה הם סובלים ואת זה הם לא סובלים. את זה הם מבינים, את זה הם לא מבינים. יש לאנשים שיותר קל להם להשפיע ולהסתדר עם בני אדם, ועדיין יש הרבה אנשים שהם לא מסתדרים איתם. ככה זה טבע אנושי. יהושע היה מנהיג כזה שנקרא איש אשר רוח בו, הפירוש שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא מבין כל אחד, הוא מרגיש כל אחד, הוא יודע את המחשבות של כל אחד. אז מזה אנחנו מבינים שספרי יראה כאלה שבנויים על פי שכל אנושי לא יכולים להתאים לכל אחד. יותר מזה, אומר הרב, אלא אפילו ספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש מדרשי חז"ל, שזה ודאי יותר מתאים למשל לספר ראשית חוכמה, לשבת כאן, שבוודאי היסוד שלו שהכל שם מלוקט מדברי חז"ל, מדרשי חז"ל, ומדרשי חז"ל הרי רוח השם דיבר בם ומילתו הלשונם, זאת אומרת שמה שחז"ל אומרים זה דברי תורה, ותורה הרי אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, אז אם זה תורה, נניח שאם זה חידושים, כמו שכתוב לגבי מי שרוצה לצאת ידי חובה, בסעודה שלישית כתוב שאפשר לצאת ידי חובה בדברי תורה. אז אומרים שצריך מאוד להיזהר להגיד בזה דברי תורה שמיוסדים על דברי חז"ל. כי אם אתה אומר חידושים שאתה חידשת, יבוא מישהו מחר ויסתור את החידוש שלך, ויוצא שלא אכלת סעודה שלישית, כי אם זה לא היה דברי תורה, אז לא אכלת סעודה שלישית בכלל. אז כשהוא מדבר פה על אותם ספרי יראה שמיוסדים על דברי חז"ל, ודברי חז"ל זה תורה, על זה אין שום ספקות ואין שום קושיות. אלו ואפילו כשזה הם לא מסתדרים אחד עם השני, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ודברי תורה זה הרי, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. וענה נפשי כתבית יביא, הקדוש ברוך הוא נותן את נפשו, מכניס את עצמו בתוך התורה, והדרך שלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי התורה. וזה מה שהוא אומר, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. וכל 60 ריבו כללות ישראל ופרטיהם עד ניצוץ קל שבקלים ופחותי הערך שבעמנו בני ישראל, כול הוא מתקשרן באורייתא, ואורייתא היא המקשרת אותן להקדוש ברוך הוא. כאן נודע בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שישנם שלושה קשרים שמתקשרים זה בזה, ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא. הזוהר ממשיך ומעריך שכל אחד מהשלושה האלה כלול משניים, יש בו סתים וגליה, יש בו נגלה ונסתר. גם לישראל יש נגלה ונסתר, נגלה זה הגוף והדיבורים והמעשים של האדם, והנסתר זה המחשבות והרגשות וכל שכן השכל שלו. ובתורה יש נגלה ונסתר, בוודאי אנחנו מבינים שיש פנימיות התורה ונגלה של התורה. ואצל הקדוש ברוך הוא יש סתים וגליה, יש נגלה ונסתר אצל הקדוש ברוך הוא.
מה זה?
מה זה הנגלה של הקדוש ברוך הוא? זה מה שאתה יכול להבין, זה סדר ההשתלשלות למשל. מה שנקרא ממלא כל עולמין, נכון. וסתים דקודשא בריך הוא, זה אותם דברים סתומים שבאמת אותם אתה לא יכול להבין. כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד מתחיל בזה, ויש מי שמבין גם סבב הזה, אצלו הסתים זה יותר נעלה. מכל מקום, אז באמת הפירוש ככה, שככה היו רגילים להסביר, שכשאומרים שישנם שלושה קשרים, הזוהר אומר שלושה קשרים מתקשרים זה בזה, אז נשאלת השאלה, אם זה שלושה עניינים, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, אז מספיק שני קשרים. מה הם אותם שלושה קשרים? אם יש קשר אחד בין ישראל ואורייתא, ויש קשר אחד בין אורייתא וקודשא בריך הוא, אז אורייתא היא המקשרת את בני ישראל לקודשא בריך הוא. לכאורה פשוט. מה זה שלושה קשרים שמתקשרים זה בזה? אז מסבירים שהקשר השלישי זה בעצם הקשר העצמי שיש בין בני ישראל, בין נשמות ישראל והקדוש ברוך הוא. רק נשמות ישראל, כמו שהם ירדו למטה לעולם הזה, הקשר הזה הוא נעלם ונסתר. ועל ידי שבני ישראל מתקשרים בתורה, הם מחדשים ומגלים את הקשר הישיר בינם לבין הקדוש ברוך הוא, גם לאו דווקא דרך התורה. אבל ודאי שבלי תורה אי אפשר. יש קשר עצמי לבני ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהם בשורשם. אבל נשמות ישראל ירדו למטה, ועכשיו הם לא מרגישים ולא יודעים ולא מבינים. ומרגישים, ובצדק, מכמה וכמה סיבות, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שנרגיש את עצמנו למציאות נפרדת, אז אנחנו מרגישים את עצמנו שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. על ידי התורה, ובפרט על ידי פנימיות התורה, אנחנו מחזירים לנפש שלנו את הדבקות שלה בקדוש ברוך הוא. ולא רק שאנחנו תלויים בתורה, אנחנו תלויים בתורה כדי להתחיל את הדרך. אבל על ידי שאנחנו הולכים בדרך של התורה, לומדים תורה ומקיימים את התורה, על ידי זה אנחנו מגלים מחדש את הקשר העצמי שיש לבני ישראל, שהקשר הזה הוא למעלה מהתורה גם כן. כי מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, גם לתורה. אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בפרקים הבאים, בפרק ב', בפרק ד', נדבר על זה באריכות. מכל מקום, אז כן, זה תורה. מה שאומרים חז"ל, זה תורה. אבל זה דרך כללות לכללות ישראל. אנחנו מדברים על יהודי שזקוק להדרכה פרטית בעבודת השם שלו. אני צריך לדעת מה אני עושה בחיים הפרטיים שלי, עם הרגשות שלי, עם המחשבות שלי, עם הכוחות שלי, עם הכישרונות שלי, עם הקשיים שלי, עם ההתמודדויות שלי. אני צריך הדרכה פרטית בעבודת השם. כל יהודי, לפיכך נברא האדם הראשון יחידי, כל יהודי זה עולם ומלואו. כל יהודי זקוק להדרכה פרטית בעבודת השם. אז אם התורה זה דבר כללי, זה דבר נפלא. אבל מה עם ההדרכה הפרטית שאני זקוק לה? זה מה שהוא אומר. ואף שניתנה התורה לידרש בכלל ופרט ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה, הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. והנה אף בהלכות איסור והיתר, ועכשיו הרב נותן ראיה מהניגלה על העניין של פנימיות התורה. הוא אומר, בניגלה מה קורה? אם אנחנו מסתכלים על חלק הניגלה של התורה, למשל הלכות איסור והיתר, הרי מצב שזה מחלק הניגלות לנו לבננו. מצאנו, ראינו מחלוקת הנעים והמוראים, מן הקצה אל הקצה ממש. ואלו דברי אלוקים חיים. אז זה הכל אמת, זה תורה, זה לא שאחד צודק ואחד טועה. שניהם צודקים ושניהם תורה. אבל מה אני עושה? אז בניגלה טוב, ברוך השם, יש לנו כללי הפוסקים, ויש לנו דרך איך אנחנו מוציאים מתוך הגמרא, שיש בה ריבוי עצום, של העניין הזה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, של מחלוקות מן הקצה לקצה ממש, יש לנו את הדרך איך להוציא מתוך הגמרא ומתוך דברי חז"ל את ההלכה הפסוקה. בדרך כלל אין עם זה בעיה. נכון, יש מנהגים, נכון, יש עדות, נכון, יש זרמים כאלה ואחרים בהלכה עצמה, בסדר. אבל יש לך את הדרך שלך ואתה, אבל אם אתה מסתכל על דברי חז"ל עצמם, ואדרבה, גם זה ראיה, כי הרי כשאתה פותח את הגמרא, ואפילו כשאתה לוקח את הרמב״ם שמסכם את המסקנות ההלכתיות של הגמרא, ואתה מסתכל בכל ספרי הפוסקים, אתה עדיין זקוק, כשיש לך שאלה, ללכת לרב שיפסוק לך הלכה. ככה בנוי העניין הזה של עם ישראל. עם ישראל זקוק לרבנים שיפסקו הלכות. למה? הרי הכל כתוב בספרים. זה לא מספיק. אז אם בניגלה זה כך שזה לא מספיק, אז מה נעשה בפנימיות התורה? מה נעשה בדברים שפונים אל הרגש של האדם? זה המהלך באופן כללי, נראה את זה בפנים. הוא אומר, והנה, אף בהלכות איסור ויתר הנגלות לנו לבננו, מצאנו, ראינו מחלוקת הנעים והמוראים מן הקצה אל הקצה ממש, ויחד עם זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לשון רבים על שם מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע, שם חסד וגבורה וכולו. ונשמות ששורשן ממידת חסד, הנהגתם גם כן להטות כלפי חסד, להקל. כמו למשל, המחלוקת הידועה של הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי, אז אנחנו רואים שבית הלל בדרך כלל, הקו שלהם זה קו של חסד, ובית שמאי, הקו שלהם זה קו של גבורה. אז מה הפירוש? הדבר הזה, המאכל הזה, דיברנו על הלכות איסור ויתר, המאכל הזה כשר או אסור? כשר או מותר? מותר או אסור? מה אני עושה? אז אני בא לרב אחד, הוא אומר לי, זה מותר. מה זאת אומרת? צריך לרחם על הניצוץ האלוקי הזה, וצריך להעלות אותו לקדושה. איך אפשר לדון אותו, להישאר בעמקי הקליפות? אבל אם אני אבוא לרב אחר, הוא יגיד לי, אוי ובוי, אי אפשר, כזה דבר, בשום פנים ואופן, אי אפשר להעלות את זה לקדושה. אז זה בניגלה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואם ככה שזה בניגלה שיש כאלה מחלוקות אדירות, וקשה לנו מאוד למצוא את הדרך, כל שכן וכל שכן וקל וחומר, בהנסתרות להשם אלוקנו. הוא דיבר קודם על זה שההלכה הנגלה, זה שייך לחלק של התורה שנקרא הנגלות לנו לבננו. מה נעשה עם החלק שנקרא הנסתרות להשם אלוקנו? שהנסתרות להשם אלוקנו הזה, דעינון, דחילו, רחימו, דיבמוחה וליבה, אותם היראה והאהבה שנמצאים במוח ובלב, ששם העירה והאהבה האלה נגזרות מההבנה וההשגה שלנו בידיעת אלוקות, ובעיקר מההתבוננות והעמקת הדעת שלנו באותה השגת אלוקות שיש לנו, כמו שנראה בעזרת השם בפרק ג', שלא מספיק שאדם יהיה חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, אלא הוא צריך להעמיק דעתו, לקשר מחשבתו בחוזק ובהתמדה, כדי באמת להוליד אהבה ועירה אמיתיות בלב שלו. אז ההתבוננות הזאת זה התבוננות במה שהאדם מבין, במה שהאדם משיג. וזה מה שהוא אומר, שכל חד וחד לפום שיעור הדילי. ומה הפירוש לפום שיעור הדילי? לפום הדימשער בליבה, עד כמה הוא מתבונן, עד כמה הוא משיג אלוקות. לפי זה יהיה לו אהבה ועירה. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, כן, כתוב במשלי, נודע בשערים בעלה. מה זה בשערים? בעלה דעקות שבריחו, זה בוודאי, אבל מה זה נודע בשערים? באיזה שערים נודע הקדוש ברוך הוא? אז השערים האלה זה כל אחד ואחד לפום מדים ישער בליבי, כך נודע אצלו הקדוש ברוך הוא. ולפי הידיעת אלוקות שלנו, כך אהבה ועירה שיש לנו. זה דבר מאוד פרטי ומאוד אישי אצל כל אדם. אז בוודאי ובוודאי שאי אפשר לצפות שהדרכה מדויקת, מתאימה למדרגתו של האדם, הוא ימצא אותה בספרים שנכתבו לציבור הרחב, לכלל. אז זה הסיום של החלק הראשון של הקדמת המלכד. בחלק השני, בעזרת השם, אנחנו נגלה מה הסיבה שבגללה אדמור הזקן בכל זאת כותב ספר, והסיבה הזאת נחלקת לשני חלקים. מי שירצה לדפדף קצת, לעיין קצת, לראות לבד, עוד לפני השיעור מוזמן כדי לא להישאר עם השאלה הגדולה, יש שני חלקים. חלק אחד אפשר לקרוא לו סור מרע, וחלק השני הוא בגדר של ועשה טוב. זאת אומרת, אומר אדמור הזקן, הרבה אנשים נכנסים אליי ליחידות, והם שומעים, מקבלים הדרכה פרטית בעבודת השם. אבל מה אפשר לעשות? א', צפוף, אי אפשר לקבל את כולם. ב', השכחה מצויה. אז אפילו שנתתי לך עצה טובה בשבוע שעבר, או בשנה שעברה, או לפני 10 שנים שהיית ביחידות, היום אתה יכול למצוא את עצמך עוד פעם זקוק להדרכה, ובעצם כבר קיבלת את התשובה פעם. אז הנה, אני כותב לכם את כל התשובות, כדי שתוכלו להיעזר בספר, זה בעצם כמו שאתם נכנסים אליי ליחידות. החלק השני, ועשה טוב, אומר אדמור הזקן, תדעו לכם שלי באופן פרטי, היו אצלי המונים 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 של יהודים וגילו לפניי את כל תעלומות ליבם, את כל מה שיש להם בתוך הלב, בעומק של הלב, את כל עבודת השם שלהם שתלויה בלב, הם גילו לי אותה והם קיבלו ממני הדרכה פרטית שמתאימה בדיוק להם. וכל מה שלמדתי הרי מתלמידה יותר מכולם, יש כזה עניין שהרב עכשיו יודע כביכול כל מיני עניינים כתוצאה מהשאלות ששואלים אותו. כל התשובות שעניתי על כל השאלות ששאלו אותי, ואם תרצו לפרש כפשוטו את מה שאדמור הזקן כותב כאן, שהוא כתב בספר הזה את כל התשובות על כל השאלות, ולא לפרש יותר, בלי להוסיף את המילים ששאלו אותי, ולהגיד את זה כפשוטו, כל התשובות על כל השאלות, גם ככה אני מניח שאדמור הזקן התכוון לעניין הזה, ואדמו"ר הזקן מודיע לנו שהוא כתב בספר הזה את הכל, את כל התשובות, על כל השאלות, ואם עדיין אתה לא מצליח למתוא את התשובה הפרטית שלך מהסיבות שמנינו קודם, יש משפיעים בעם ישראל, יש חכמים שיודעים טניה, ואם אתם לא מסתדרים לבד עם הטניה, יש היצע, עשה לך רב.